פסחים דף סמך דלת, 10 שורות מלמעלה. רבי יהודה אומר אף התמיד וכולי, מה התעמד רבי יהודה? אמר לך זבחי זבח המיוחד לי, ומי ניהו? תמיד. למדנו במשנה, רבי יהודה אומר לא רק קורבן פסח עם אדם שחט אותו ויש לו עדיין חמץ, הרי שהוא לוקח על כך, אלא גם אם האדם הזה שוחט קורבן התמיד ויש לו חמץ, הרי הוא חייב. אומרת הגמרא, מה טעמו של רבי יהודה? כתוב הפסוק, לא תשחט על חמץ דם זבחי. לא כתוב, לא תשחט על חמץ דם פסחי, קורבן פסח, דם זבחי. ומה זה זבחי? זבחי משמע זבח המיוחד לי. קורבן פסח זה קורבן שכלל ישראל שוחטים אותו. זבחי משמע זבח המיוחד לי. ומה זה? זה קורבן התמיד. רבי שמעון אומר, הפסח ב-14 וכו'. למדנו במשנה, רבי שמעון אומר, אחר חצות, זמן איסור חמץ, אם האדם שוחט קורבן פסח ויש לו חמץ באותה שעה, הרי שהוא חייב על כך. אבל אם הוא שוחט קורבנות אחרים ויש לו חמץ, אינו לוקח על כך. לעומת זה, בתוך חג הפסח, בדיוק להפך. דווקא כאשר האדם שוחט קורבנות אחרים, באמת, אם יש לו חמץ בבית בתוך חול המועד, אז הוא חייב. אבל אם הוא שוחט קורבן פסח לשם קורבן פסח בתוך חול המועד, כמובן שזה זה, זה, זה קורבן פסול, כן? מכל מקום אינו לוקח על כך. שואלת הגמרא, מה הטעם של רבי שמעון? עונה הגמרא, דכתיב, זבחי זבחי תרי זמלי. כתוב פסוק אחד, לא תזבח על חמץ דם זבחי. פסוק שני כתוב, לא תשחט על חמץ דם זבחי. מיד פעמיים זבחי מופיעה. קריבה זבח, זבחי. יש לנו כלל שאומר גורעין ומוסיפין ודורשים. תיקח את האותיות שכאן, תעביר אותה למילה זבחי השנייה, ויצא לך מילת זבח כאן וזבחי כאן. מה הסיבה שעושים כך? כי לך הורה, מה כפל הלשון בפסוק? מדוע הפסוק כפל את אותו דבר עצמו חוץ מילת תזבח, תשחט, חזר בעצם על אותו פסוק. לא תשחט על חמץ דם זבחי, לא תזבח על חמץ דם זבחי. למה פסוק חזר פעמיים? אלא אומרת הגמרא, אומר רבי שמעון, תיקח את האות יוד שבמילה זבחי כאן, תעביר אותה לזבחי השנייה, ויצא לך מקום אחד זבח, מקום שני זבחי. למה הלכתה פלגין הוא רחמנה מהדדה ולא כתב זבחי? לממר, בזמן דיקה זבח, לה מחייב הזבחי. בזמן דליקה זבח, מי חייב הזבחי? שמנו לב שקראתי מי חייב. מי חייב צריך להיות יוד אחרי האות מם, והכוונה היא מתחייב. אומרת הגמרא, אומר רבי שמעון, לכאורה פסוק אם כן היה עליו לומר אדרבה כך, זבחי זבח במקום אחד, מקום שיכתוב זבחי. למה כתוב זבחי פעמיים? מדוע לקח את שני היהודים שהיו צריכות במילה אחת וחילק אותם משניים? בכל פעם כתוב מילת זבחי. אלא אומר רבי שמעון, בא הפסוק לומר לך, שזה בשעה שיש את זבחי, די המשעה שיש קורבן פסח, אז הוא לא חייב על זבחי. בשעה שיש קורבן זבחי, די המחול המועד, שאז הוא היה מתחייב באמת על זבחי, על יתר הקורבנות, באותה שעה הוא לא מתחייב על קורבן פסח. אומר רשי, לומר לך בזמן דהי כזה, והדיינו פסח ב-14, באותה שעה הוא לא מתחייב על שאר הזבחים. למה? כי בערב פסח ודאי צריך להיות זבחי. אם אלא כאילו מילת זבחי לא כתובה. רק כשיש לך מילת זבחי, אם אלא זבחי, זבח קורבן פסח הוא לא קיים. ובמועד לשמו פטור וכו'. תעמד שלא לשמו. הסתמה פטור עמי פסח בשאר ימות השנה, השלעים הווה. שמעת מינה פסח בשאר ימות שנה בעי עקירה. אמר רבי חייא בר גמדן, נזרקה פי חבורה ואמרו גון שהיו בעלים טמאי מת, מתחיל לפסח שני, דסתמה לשום פסח קי. למדנו במשנה, אמר רבי שמעון, אם האדם לקח את אותו בהמה, את הבהמה שהקדישת לקורבן פסח, ושחט אותה בחול המועד, אם הוא שחט אותה לשמו דיין לשם קורבן פסח, אז הוא פטור, כיוון שזה שחיטה שאינה ראויה. אי אפשר לשחוט קורבן פסח בחול המועד. אבל אם הוא שחט, אומר רבי שמעון, שלא לשמו, שלא לשם קורבן פסח, אז הדין הוא שהוא חייב. למה? כיוון שבאמת קורבן פסח לאחר הפסח, אחרי ערב פסח, אם אדם לא שחט אותו, מה עכשיו צריך לשחוט אותו לשם? שלמים. וזה קורבן כשר של שלמים. אז אם הוא שחט או שלא לשמו, אלא לשם שלמים, הדין שלו של אותה בהמה, שזה בקורבן כשר, ולפיכך אם היה לו חמץ בבית באותה שעה, הרי הוא חייב על הפסוק לא תשחט על חמץ דם זבחי. ככה אומר רבי שמעון במשנה. דקדק את הגמרא, תסתכל מה רבי שמעון אומר, שלא לשמו פטור, משמע דווקא שהוא שחט אותו במפורש לא לשם פסח. הסתמה, אם אדם לקח את אותה בהמה שיעד אותה לקורבן פסח והביא אותה לבית המקדש, הוא לא אמר שמה הוא שוחט, רק סתם תשחט. מה הדין שלו? משמע שהוא פטור. למה? כי זה נחשב כאילו שחט את זה לשם קורבן פסח והקורבן נפסל. אומרת הגמרא, אם כן, לכאורה למה? אמאי, הרי פסח בשאר ימות השנה זה נחשב שלמים. אז מה, האם נדקדק כמה מדברי המשנה שצריך האדם לעקור אותו במפורש? להגיד, למרות שקדש את זה מתחילה לשם פסח, עכשיו אני אומר שזה שם שלהם, צריך לעקור מפורש? ואם הוא לא עקר מפורש, אז זה עדיין נחשב כמו משהו הקדיש אותו, דהיינו לשם פסח, האם כך? הגמרא אומרת, אמר בחייה בר גמדא, יש תירוץ על כך, לא ברור מי תירץ, זה נזרקה מפי חבורה, כולם ביחד ענו תשובה על השאלה הזו. לא, לעולם באמת, אם האדם היה לו קורבן פסח, כיוון שעבר זמנו, אין ספק, שמן האדם הזה עומד בוודאי להביא את זה קורבן שלמים, וגם לא עקר במפורש, שעכשיו הוא לא עומד להקריב את זה שם פסח על שם שלמים, גם כי אני אומר שהקורבן כשר, זה נחשב שזה הקראת את זה שם שלמים, אלא כאן מדובר משהו אחר. הבעלים של עולם באמת לא הקריבו אותו בערב פסח, הם היו תמאים, ולכן תמאמת לא יכול להקריב בערב פסח. ומתי צריך להקריב את הקורבן שלו? בפסח שני. קורבן כזה, אם האדם לא עקר במפורש ואמר שהוא רוצה להקריב אותו לשם שלמים, עד רבה, אני אומר מן הסתם הוא עדיין עומד בייעוד שלו בשביל קורבן פסח. ולפיכך, אם הוא שחטו בתוך חול המועד ולא אמר במפורש לשם שלמים, הרי שהוא נחשב לשם קורבן פסח, ולכן אם היה לו חמץ, אז הוא פטור, כי הקורבן הזה נפסל. מתניתין. עכשיו המשנה באה לומר לנו כיצד היה סדר עבודת הקרבת קורבן פסח. הפסח נשחט בתוך העזרה בית המקדש בשלוש כיתות, בשלוש קבוצות, שנאמר, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל, פסוק יכול להגיד כל ישראל, או כל הקהל, או כל העדה, אמר שלוש מילים, בשביל ללמד אותנו שכל קבוצה בפני עצמה, קהל בפני עצמו, ועדה בפני עצמה, וישראל בפני עצמם. מבאר את המשנה. נכנסה הקת הראשונה, נתמלאה העזרה, נעלו דלתות העזרה. ואז הלוויים תקעו בחצוצרות, תקעו והרים עשו תרועה, ושוב תקעו. והכהנים עומדים שורות שורות, ובידיהם בזיחי כסף, ובזיחי זהב. בזיח זה כלומר המזרק, שבו היו מקבלים את הדם. שורה שכולה כסף כסף ושורה שכולה זהב זהב. היה שורה של כהנים, שורה הזאת כולם מחזיקים בידיהם מזרקי כסף, שורה אחרת כולם מחזיקים מזרקי זהב. לא היו מעורבים, לא היה בשורה אחת חלק כסף חלק זהב, לא. הגמרא תבאר את הטעם. ולא היו לבזיחין שוליים שמי יניחום ויקרש הדם. לבזיחים הללו, למזרק הזה, לא היה לו תחתית שטוחה, מפני שאם זה שטוח, אולי בגלל העומס הכהן יניח את זה על הרצפה וישכחו מזה והאדם יקרוש, וממילא זה יהיה פסול לזריקה על גבי המזבח. לכן עושים אותו שהוא חד, וממילא אי אפשר להניח אותו על הארץ. ממשיך התנא ואומר, שחט ישראל, ישראל שוחט את הקורבן, וקיבל הכהן, הכהן מקבל את הדם, כבר מצווה לכהן לקבל, והכהן מוסר אותו לחבר שלו, והחבר שלו מוסר לחבר של ידו, כי הרי יש שורה שלמה של כהנים. כל אחד מוסר לשני, הוא מקבל את המלא ומחזיר את הריקן. הרי יש שורה, ואתה בעצם מגיעים עד האחרון, שהוא זורק את הדם למזבח. עכשיו, המזרק חוזר בחזרה. כל אחד מהכהנים שעומדים בשורה, הוא בעצם אמור לקבל מצד אחד שלו, הוא מקבל את המזרק הריק, מצד השני הוא מקבל את המזרק המלא. אז מה הוא עושה? אומר התנא, קודם כל תקבל את המזרק המלא ביד שלך, ביד הימנית, ותיקח את ביד השמאלית, תעביר את המזרק הרק לאותו אחד שמסר לך את המזרק המלא, כדי שיעביר אותו הלאה, ימלאו שוב פעם דם מהקורבן הבא, וימשיכו עם זה. משיך התנא ואומר, כהן הקרוב אצל המזבח, בסוף השורה, זורקו זריקה אחת כנגד היסוד. מה זה כנגד היסוד? זורק אותו על חצי קיר המזבח ולמטה, אבל לא לכל מקום שירצה במזבח, אלא דווקא באותם צדדים שיש לו למזבח יסוד. כשיסתכל בתמונות שם יראה מה זה יסוד. יסוד כוונה היא המקום שהוא בולט כזה עמל, למטה, זה נקרא יסוד. המזבח לא כולו היה רוחב אחד, אלא הוא היה בצד אחד, בתחילתו היה רחב מאוד, לאחר מכן הולך ומצטמצם, בצורה כמו של קוביות כאלה שהולך ועולה. אז רק מול המקום שיש שם היסוד, רק שם בלבד אפשר לשפוך על קיר המזבח מחציו ומטה. משיכה המשנה ואומרת, כשיצתה קט ראשונה, כאשר הקבוצה הראשונה סיימה לשחוט את כל הקורבנות, יצאו, נכנסה קט שנייה, יצתה הקט השנייה, נכנסה הקבוצה השלישית. כמעשה בראשונה תקעו ויריעו ותקעו וכו', כך מעשה השנייה והשלישית. קראו את ההלל, מי קראו את ההלל? מראשי כאן וגם קומות אחרים בסוכה, משמע שאנשי הקט, היהודים, כל מי שהביא את קרום פסח שלו, הם קוראים את ההלל. התוספות כאן מפרשים שהלוויים שרים את ההלל. אם גמרו לקרוא את כל ההלל תוך כדי שחיטת הקורבנות פסח, שנו. קוראים פעם שנייה את ההלל, ואם סיימו לשנות פעם שנייה, קוראים אותו פעם שלישית. אומר התנא, על פי שלא שילשו ממהם. כלומר, זה רק תיאורטית שיקראו פעם שלישית, אבל בפועל הכהנים זריזים, והיו מסיים את כל המאות אלפי הקורבנות הללו, בתוך זמן קצר לא היו מסיים, לא היו מספיקים לקרוא את ההלל פעם שלישית. רבי יהודה אומר, ממהם של קט שלישית לא הגיעו לאהבתי כשמע השם, מפני שעמה מועטים. עכשיו יהודה מדבר עוד דבר אחר. אומר, אמרנו הרי שיש שלוש קבוצות כנגד קהל, עדה וישראל. הקבוצה השלישית היו בה מעט מאוד אנשים, כי כל מי שיכול היה להיכנס לקבוצה הראשונה, לקבוצה השנייה נכנס. לקבוצה השלישית היה מעט מאוד אנשים, ולכן לא היו גורם אפילו את ההלל בפעם אחת. היו בקושי חצי מהלל, מגיעים עד אהבתי כי ישמע השם, כבר עצרו שם. זהו, גמרו כולם לשחוט. כמעשהו של שחיטת קורבן פסח ביום חול, כך מעשהו ביום שבת, אלא שביום שבת הכהנים היו מדיחים את העזרה שלא בצל חכם. איך היו מדיחים את העזרה? יש בעזרה, יש בסוף שם על יד הקיר, יש שם אמת המים, כלומר חריץ כזה ברוחב אמה על אמה, שהוא היה, הנחל היה זורם שם ועובר שם מים. כאשר היו רוצים לשטוף את העזרה, היו פוקקים אותו בסוף שלו, כדי שהמים לא יצאו מחוץ לעזרה וישפכו למטה, מחוץ להר הבית. אז ממילא, אם היו פוקקים אותו, כל המים שהיו זורמים מהמעיין שיצא בית קודש הקודשים, היו כל המים האלה עולים, והיו שוטפים, מכסים את כל רצפת העזרה כולה, ואז כל הדם כולו היה מתלחלח, ואז מרימים את הפקק שבסוף העזרה, שוב פעם כל המים חוזרים חזרה, יורדים לתוך אמת המים, ואז ככה כל הרצפה כולה הייתה נשטפת ונהיית נקייה. ככה עושים ביום חול, וזה מצוין. אבל יהודה אומר שהיו עושים את זה גם ביום שבת, וזה היה שלא ברצון חכמים. הגמרא תבאר איזה לא ברצון חכמים, מה בדיוק. רבי יהודה אומר עוד הלכה, כוס היה מלא מדם התערובות, זרקו זריקה אחת על גבי המזבח ולא הודו לחכמים. אחרי שגמרו לשחוט כל הקורבנות, היה לוקח מהדם הרב שנשפך שם על גבי הרצפה, היה לוקח כוס אחת ממלא מתוך הדם וזורק אותו על גבי המזבח, וחכמים לא הסכימו אותו. למה לפי דעתו צריך לזרוק? למה לפי דעת חכמים לא צריך לזרוק? הגמרא תעמוד בכל. כיצד תולין משיטין? איך היו תולין משיטין את העור כדי להוציא משם את האמורים? האמורים, כלומר, החלב ואת הכליות וכו', לזרוק את זה על גבי המזבח. אומר התנא, אונקוליות של ברזל, כעין וב כזה, של ברזל היו קבועים בכותלים ובעמודים, עמודים של מקום שנקרא שם בתוך העזרה בית המטבחיים, שבהן תולים ומפשיטים. כל מי שאין לו מקום תלות, אין לו וב, שם היו מאות אלפים, אין לו מקום תלות ולהפשיט, מה היו עושים? מקלות דקים וחלקים היו שם. מניח על כתפו ועל כתף חברו, את המקל הזה מכניס לו שם בתוך הרכובה שם, בין המקום בין הגיד לבין העצם, מר דוחף שם את המקל הזה, ומניח את המקל בינו עליו על כתפו וכתף חברו, ואז לוקח עם הסכין, משיט ככה את העור, מלמעלה כלפי מטה. רבי אליעזר אומר, 14 שחל להיות בשבת, אי אפשר להביא את המקלות הללו. למה? ראשי כמשמע, בגלל שאי אפשר לתקן אותם, לקלף אותם, להשתמש בצורה טובה ביום שבת. אבל במקומות אחרים, מה מסכת שבת, מה שאמר ראשי, גם מפרשים אחרים, במדה ברטנורה ועוד, שהבעיה בגלל איסור טלטול של מוקצה. הפרשים עמדו בזה לחרוע, מה הבעיה שיש פה מוקצה? הפרשים הריחו בזה, גם פשוט תפילה למשה, מדבר בעניין הזה. על כל פנים. אומר, אי אפשר להשתמש בצורה הזאת, אז מה היו עושים? אי אפשר להשתמש במקלות. מניח ידו על כתף חברו, ויד חברו על כתפו, ותולה ככה את הכבס, ומפשיט. משיך התנא ואומר, קרעו, קורע את העור, את חותך את בטן הבהמה, והוציא את אמוריו, דהיינו את אותם איברים שאמורים להקטיר אותם על גבי המזבח. נתנו במגיס, מגיס כלומר, כערה, והיא קטירה על גבי המזבח. שאם 14 חליות בשבת, אסור לצלוט את הבשר ביום שבת, אלא צריך לחכות מוצאי שבת, לסדר רק אז אפשר לצלוט. אבל יותר מזה, אסור גם לטלטל ברשות הרבים. אז מה עושים? יצתה הקט הראשונה, וישבה לה בהר הבית. והשנייה ישבה לה בחל, מקום שהוא יותר, בתוך הר הבית, מקום יותר גבוה, סמוך לבית המקדש, זה נקרא חל. והשלישית לא צריכה לצאת בכלל, במקומה יושבת, עומדת עד ש... כלומר בתוך העזרה, עד שהגיע הלילה, הגיע חשיכה, יצאו כולם וצלו את פסחיהם. גמר אמר ביצחק, אין הפסח נשחת, אלא בשלוש כיתות, ששלושים שלושים בני אדם. מה היא טעמה? הוא אומר ביצחק, בגלל שכתוב קהל ועדה וישראל, אלא מה? שלום ספק. האם בבת אחת או בזה אחר זה, כלומר קהל פירושו עשרה, עדה גם כן פירושו לא פחות מעשרה, ישראל גם פירושו לא פחות מעשרה, אלא מה? יש לנו ספק, האם הכוונה של התורה שבקבוצה יהיה בלא פחות מ-30 איש קהל ועדה וישראל, או שכוונת הפסוק לומר שיהיו שלוש קבוצות, וכל קבוצה כמובן לא פחות מעשרה, אבל שלוש קבוצות צריך להיות. לפיכך מה עושים? ייקח בעינן שלוש כיתות ששלושים שלושים בני אדם. למה? שאם כוונת הפסוק שבקבוצה אחת יהיה בה קהל ועדה וישראל, יכולים כל עם ישראל לבוא להיכנס בבת אחת. אבל מינימום אומר הפסוק שלא יהיו פחות מ-30. אז אם ככה, אם כוונת הפסוק בבת אחת, האיקה, הנה ראית בקבוצה הזאת, יש לך 30, בכל קבוצה עושים 30. שאם כוונת הפסוק, שהכוונה שבקבוצה שוחטים יהיה 30, אז יש פה 30. ואם כוונת הפסוק בזה אחר זה, כוונת הפסוק לומר שהוא שלוש קבוצות, אז גם כן, עשינו שלוש קבוצות. אם כוונת הפסוק שלוש קבוצות, זה לפי יוצא שכל קבוצה מספיק שיהיו עשרה, אבל אני לא יודע מה כוונתו. לכן בכל קבוצה עושים 30, ועושים גם כן שלוש קבוצות. אומרת הגמרא הילכך, אם זו הסיבה, אז לפי זה יוצא תיאורטית, מספיק שבשלושת הקבוצות גם יחד יהיו רק 50 אנשים. למה? ב-50 נמיס אריה. למה? דעי לתלותים, בתחלה נכנסים 30, ועבד עושים, לאחר מכן עי לעשרה ונפקי עשרה, עי לעשרה ונפקי עשרה, אחרי שעשרה שוחטים את הקורבן, יכולים לצאת החוצה, ויכנסו עשרה חדשים, ישחטו עוד עשרה, יצאו עוד עשרה, ייכנסו עשרה מקומם. למה? מה יוצא בעצם? שמצד אחד, אם אתה רוצה שלוש קבוצות, אז הנה, יכנסו שלוש קבוצות. ואם אתה רוצה שבעצם יהיו קבוצה אחת לא פחות מ-30 איש, אז הנה, הרי בכל קבוצה באמת היו 30 איש. נכנסה קט ראשונה וכו', איתמר, איך הגרסה במשנה? כתוב במשנה שנכנסה קט ראשונה, נתמלאו העזרה, נעלו דלתות העזרה. שאלה היא איך גורסים, נעלו או ננעלו? אביה אמר, ננעלו תנן. רבה אמר, נועלים תנן. מה הפירוש? אביה אומר, אנחנו הרי צריכים לחשוב, צריכים להיות הרי שלוש קבוצות. אז לכאורה, אם ניתן לכל אנשים להיכנס, לך תדע, אולי בסוף לא יישאר עוד קבוצה שלישית. אז לכן, מה עושים? תמלה עזרה, רואים שיש עדיין עוד אנשים ונועלים, כדי שישארו גם קבוצה שנייה ושלישית. אביה אומר, לא צריך לחשוש לכך, אלא לבד אוטומטית מהקדוש ברוך הוא, דלתות העזרה נעלות מעליהם, כדי שישארו עוד קבוצה נוספת, עוד אנשים לקבוצה הבאה והאחרונה. אז ממילא גורס ננעלו, ננעלים מעליהם. ואילו רבה אמר, לא, נועלים תנן. לא, אומרת הגמרא, מהי ביניי? הוא מה שחק, מה מחלוק ביניהם? יקבינה למסמך הניסה, האם צריך להנס? אביה אמר, ננעלו תנן, למה? כמה דמעילו מעלו. וסמכינה ניסה, הוא אומר, כמה שרוצים להיכנס, כמה שנכנסים, נכנסים. סומכי הנס שדלתות סגרו מעליהם. רבה אמר, נועלים תנן, ואנחנו לא סומכים על הנס. אומרת הגמרא, לפי דבריהם, איך בעצם תתבאר המשנה, מסכת עדיות? כתוב כך, אמר רבי יהודה, חס ושלום שעקביה בן מהלל נתנדה. כתוב שדעת הנקמה שעקביה בן מהלל זלזל בכל חכמים ובכל שמעיה ואבטליון ונידו אותו. אמר רבי יהודה, חס ושלום, עקביה בן מהלל נתנדה, שאין עזרה נעלת על כל אדם מישראל, כל אדם בישראל בחוכמה ובירת חטא, ויש שמה בתוך כל העזרה הזאת כולה אחד כמו עקביה בן מהלל. שם איך הלשון שאין עזרה נעלת? מה פה שנעלת? זה מילה סתומה. אביה מסביר את זה לשיטתו, ורבה מסביר את זה לשיטתו. אביה מסביר את זה לשיטתו, אומר מה הכוונה? אין בעזרה בשעה שנעלת. דיון שעה שנעלת מאליה. אין שמה אדם גדול חכמה כעקביה בן מהלל. רבה מתרץ צעמי, אין בעזרה, מה כאן הנעלת? בשעה שנועלים אותה, אין שמה אחד שהוא גדול כמו עקביה בן מהלל. מרשה אומר פה דבר נפלא. אומר למה לא אמר אין בעם ישראל אחד כעקביה בן מהלל? אומר רבי יהודה, לא רוצה לפגוע, שמע באותה שעה נשיא ישראל היה בדין, לא רוצה להגיד שאין כמותו. אמר, יש שליש העם נמצא, כשהעקביה בן מהלל נמצא, זה רק שליש, כרי שלוש קבוצות. בתוך השליש הזה אין אחד כמותו, ואין חינמי. יש גם כן נשיא, יש גם כן עבדין, שהם גם כן נחים יכולים להיות כמותו. תנו רבנן. מעולם נתמעך אדם בעזרה חוץ משנה אחת שקראו קוראים פסח, שהיה בימי הלל שנתמעך בו זקן אחד, והיו קוראים אותו פסח מעוכין. תנו רבנן, פחד ביקש אגריפס המלך ייתן עינה באוכלוסי ישראל, לסת דעת כמה יש, כמה יהודים עולים לרגל. אמר לו כהן גדול, תן עיניך בפסחים, תספור לי כמה קורבנות פסח מקריבים. מה עשה הכהן הגדול? נטל קוליה מכל אחד, וימצאו שם 60 ריבו זוגי כליות, כפליים כיוצא מצרים. היה שם 1,200,000 כבשים, קורבנות, חוץ ממתמה שהיה בדרך רחוקה, אלה לא הגיעו פעם לקורבן פסח הזה, הם באים להזכיר פסח שני, אבל אלה בלבד יצא לו. עכשיו יותר מזה, אומרת הגמרא, אין לך כל פסח הוא פסח, שלמנוע עליו יותר מעשר אדם, לפחות על כל כבש, קורבן פסח, לפחות 10 אנשים. אז אם יש לך פה 1,200,000 קורבנות, ודאי למעלה מ-12 מיליון בני אדם הגיעו לשם לעשות קורבן פסח מהגריפס המלך. והיו קוראים אותו פסח מעובין, שמשון מעווה, שכל כך הרבה אנשים הגיעו שם. עכשיו כבר מקשה על המעשה הזה. נטל קוליה? איך הוא לקח כלי? הרי הוא בא בעיה כתורה, הוא צריך להקטיר אותה מסבח, זה אחד מהאמורים שאומרים להקריב אותה על גבי המסבח. עונה הגמרא, דהדר מקטיר לו נחינמי, אחר כך, אחרי שהוא גמר לספור, הוא מקטיר גם את הקוליה על גבי המסבח. שואלת הגמרא, והרי כתוב, ויקטירו שלא יערב חלביו של זה, בזה, אי אפשר להקטיר כל דבר בנפרד, כן, אי אפשר להקטיר את החלב של זה עם החלב של השני, או כליה של זה עם הכליה של השני, צריך כל כליה להקטיר אותה עם הקורבן שלה, לא עם ביחד של חברו. עונה הגמרא, דאדם מקטיר לו אחד אחד, הנה חינמי, כל כליה יעלה מזבח, יקטיר אותה, ועוד פעם מקטירים של השני, כל קורבן מקריבים את הכליה שלו בנפרד. שואלת הגמרא, עדיין זה לא מספיק. והתנב יקטירם שיהיה כולו כאחד, הרי כתוב יקטירם גבי המזבח, משמע שאת כל האמורים צריך להקטיר אותם ביחד, לא עכשיו חלב ואחר מכן כליה או מלה. אם הוא תופס פה את כל הכליות האלו, מה יקרה? בהתחלה מקטירים את החלבים וכו', לאחר מכן הוא מקטיר את הכליה ועוד כליה ועוד כליה, אז הוא לא יקטיר את יתר האמורים עם הכליה ביחד. איך זה מותר? עונה הגמרא, באמת אתה צודק, הוא לא עשה ככה בכלל, אלא הוא תפס את הכליה, דבר קטן וקל תפוס אותו. הוא אומר, אתה רוצה שנקטיר לך את האמורים? תביא לי חפץ כלשהו. מה חפץ? מה שאתה רוצה, תביא לי חתיכת חרס, תביא לי חתיכת נייר, תביא עט, תביא משהו. אז הוא מביא לו את החפץ, מביא לו איזה חפץ כלשהו לכהן, ואז מחזיר לו חזרה את הכליה, יחד עם כל האיברים האחרים צאים בתוך המגס, ואז כהן מעלה ומקטיר אותן המזבח יחד את כל האיברים של אותו קורבן. אבל מה הרוויח? שהוא קיבל חפץ. ואז ספרו אחרי החג את כל החפצים שהכהנים קיבלו, הגיעו 1,200,000 חפצים, וידעו מזה מספר הקורבנות שהקריבו שם. שואלת הגמרא, כהנים עומדים שורות שורות, מה איתם? למה עושים שורה של כסף, כסף, כסף? אלי מה, דלמשך לדהבה מעל ידי כספה, אם אתה חושש שהם בעצם לוקחים את אותו בזיך שהוא מכסף, שלוקחים את הבזיך של זהב, ומביאים אחר כך כסף, ובעצם יש פה כביכול מהורדה בקדושה, אז אומרת הגמרא, החנמי דלמשך לבר מתן, ומעל לבר מאה, אם ככה הרי הבזיחים, יש פעמים בזיח שהוא יותר גדול, יותר עבה, יותר יפה, מלח שוקל שווה שתי מנים, והוא עכשיו כשהוא מחזיר הוא לוקח אחד כזה שהוא שווה פחות, בר מאה, כלומר בר מנה בלבד, אז אם כן, גם כן תגיד לך הוראה שאולי מעלים בקודש אין מורידין, לא רואים מכאן שאין חשש, כי את הבזיח הזה כבר גמרתי להקטיר את הדם שבתוכו, לזרוק אותו, עכשיו מביא משהו חדש, אז אין לו שח פה להגיד מעלים בקודש ואין מורידין. אז אם כן, גם כאשר אני אתן של זהב ואקח של כסף, אין בכך כלום. אלא גמרא אומרת לו, אין להם שום דעה חישה פרצפה. כלומר, כל הסיבה שעושים שורה של כסף, כסף, שורה של זהב, זהב ולא מעורבים יחד, כי ככה זה יותר יפה שהכל מסודר. אומרת הגמרא, ולא היו לה בזיחים שוליים, תנו רבנן, כיוון שבפסח, אי אפשר היה לעשות להם שוליים, כי אז מרוב העומס יש חשש שאדם יניח את הבזיח על הרצפה, אז לכן כל הבזיחים שבמקדש כולם לא היו שוליים, למרות שמשך השנה לא היה חשש כזה, אף כן עשו את כולם בלי שוליים וזה הכל, חוץ מבזיחי לבונה של לחם הפנים, שאת זה לכאורה אם אתה עושה את הכל בשוליים גם זה תעשה בשוליים, לא, שם חייבים לעשות להם שוליים, למה? שמייניחום ויפרוס הלחם, כי את הבזיחים של לחם פנים שמים את זה שם על גבי השולחן שבבית המקדש, מניחים את הבזיחים האלה עם לבונה, ויש שם באותו שולחן של לחם הפנים, יש שם הלחם, זה עשוי בצורה כזאת כעין מגירה פתוחה, ואם זה ייפול לצד כי אין לו שוליים, אז זה יכול לשבור את לחם הפנים, וזה ייפסל על ידי כך, לכן עשו להם שוליים, כדי שלא ייפלו על לחם הפנים. למדו במשנה, שחט ישראל וקיבל הכהן, שאת הגמרא לסריה דלאו ישראל היא, דלאו ישראל, מה, האם חייב לשחוט דווקא ישראל? מה אפשר כהן לא יכול לשחוט? עונה גמרא לא, הפוך. היא גופה כמה שעון, שחיטה בזר, כשרה, תנה בה לשמיעך, לא חייב לשחוט את ישראל, אלא רשאי, אבל על פי שכל העבודה כולה נעשה ידי הכהנים, שחיטה כשרה בזר. המשיך התנה ואמר, וקיבל הכהן. הכמה שמענן בה תנה בה לשמיענו, שמקבלה ואילך, זה מצוות כהונה. חייב לקבל את אדם דווקא כהן. נותנו לחברו, אומר התנה, נותנו לחברו וחברו לחברו עד שבסוף שהיא זורק. רגע, יש לנו ארבע עבודות בדם, יש לנו שחיטה, בסדר, יכול לעשות את זה ישראל, אבל אחר כתוב שהכהן מקבל, והכהן גם ויקריבו בני אהרון הכהנים, הכהן מוליך את הדם, גם זו אחת מהעבודות שבית המקדש, בסוף העבודה של זריקה. כך אנחנו רואים שלכאורה כל כהן עומד בשורה במקומו, מוליך מאחד לחברו וחברו לחברו, בעצם רואים מכאן שאף אחד לא זז במקומו. אז איך מצוות ההולכה מתקיימת? על ידי, במלוא הולכה ברגל, אלא הולכה ביד. שהיית הגמרא, נחרש, האם נלמד מכאן שהולכה שלא ברגל, גם כן עכשיו כהולכה? זה הסתפקנו בזה בגמרא בזבחים, יכולה מכאן אחריע, להתיר. עונה הגמרא, אי אפשר להכריע מכאן, דילמה, הוא נגיד פורטה. אומרת הגמרא, לא מוכרח. ייתכן בעצם שהכהן זז מעט. מה כאן הזז מעט? זה שני פירושים בראשונים. יש פירושים כמו מאירי ועוד, אומרים שלקראת הסוף הכהן האחרון היה רחוק 2-3 פסיעות מהמזבח, והוא היה זז קצת וזורק את הדם גבי המזבח ושוב חוזר למקומו. ויש פירושים לא ככה, שכל כהן כשמביא לחבר שלו הוא זז מעט. ואלא מה יקרה משמע לאן? אם ככה למה עושים את כל הסדר הזה שכל כך הרבה שורת של כהנים, אם בעצם פרוש דבר כולם צריכים לזוז? עונה גמרא, הכמה שמעלן ברוב עם הדרת מלך, שזה יפה שכולם ביחד עוסקים בתוך עבודה, ולא כל אחד ישחוט וילך ויביא, לא, אלא כולם עוסקים בקורבן אחד, זה ברוב עם הדרת מלך. קיבל את המלא ומחזיר את הריקן. למדנו מכאן, תנם דקדק, קיבל את המלא ואחר כך מחזיר את הריקן. אבל איפקה, לקבל את הריק ואחר יחזיר את המלא, לא. מסייע לו לרבי שמעון בן לקיש, דאמר רבי שמעון בן לקיש, אין מעבירים על מצוות, למה? כי זה זלזול במצווה, לכן, מצווה בעדך תחמיצה, נגיע עכשיו לך מצווה לקבל, תקבל, ואחר כך תחזיר את הריק. אמרנו במשנה, כהן הקרוב של המזבח הולך וזורק את זה. אומרת הגמרא, מה נתן הפסח בזריקה? ככה אמרנו, זורק את דם המקדיש במזבח. אמר חסדה רבי יוסי הגלילי, דתני, רבי יוסי הגלילי אומר, כתוב לגבי דם של בכור, את דמם תזרוק על המזבח, ואת חלבם תקטיר. לכאורה מדובר שם הפסוק רק לגבי בכור. למה הפסוק אומר דמם? צריך להגיד דמו. דמו לא נאמר אלא דמם, חלבו לא נאמר אלא חלבם. לימד, יתר הקורבנות כתוב בפסוק מפורש כל אחד איך צריך לעשות איתו. אבל לגבי פסח, לגבי מעשר ופסח לא נאמר. כאן הפסוק בא ללמד אותי, גם בחור שהפסוק מדבר עליו, וגם מעשר, וגם מעשר, מעשר בהמה, וגם קורבן פסח, שגם כהם טעונים מתן דמים, ואמורים לגבי מזבח, שמה עושים להם? שצריך לעשות זה בזריקה. מנהלן לטעונים יסוד, דווקא באותו מקום, באותו הצד, איפה שיש שם יסוד למזבח. אמר בלעזר, את יזריקה זריקה מעולה. כאן כתוב, את דמם תזרוק על המזבח. ולגבי עולה כתוב, זרקו בני אהרון הכהנים את דמו על המזבח, זה זריקה. מה עולה טעונה יסוד? אף פסח, נמי, איפה זורקים אותו? את הדם שלו? באותו צד שיש שם יסוד. את הגמרא ועולה גופה מנהלן. המקרה בפורש אל יסוד מזבח העולה, על מה? עולה תעונה יסוד, ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.